אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י', הרבי מפיאסצ'נה דיבר פעם שעברה לחשיבות להסתכל לטווח רחוק בחינוך, שהחינוך צריך להיות לא רק להסתכל על הילד של נגד עיניך, אלא על הפוטנציאל ועל הכיוון. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין, אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון, גם כי יזקין, לאן אנחנו רוצים שהילד הזה יתפתח. גננים הם בגן השם לעובדה ולשומרה. המחנך, ההורה, הוא קורא לו גנן בגן השם, כי הוא אמר שהילד הוא כמו צמח. ואף אם יראו בהם נערים אשר לפי הכרתם מראי נפש הם ומידות רעות להם, ידעו שזה טבע של גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים. הגרעין הרבה פעמים הוא מר, המלאך הרבה פעמים מתחיל כבוסר. צריך כלל שהרבה פעמים מספרים למחנכים, שדווקא התלמיד שהכי יכביד עליך, דווקא התלמיד שהכי יקשה עליך, תדע עוד עתיד לצאת ממנו דברים טובים. היה לנו פעם תלמיד שנתפס, בעלי חנויות היו באים אליו, אומרים שהם תופסים אותו גונב מהחנות. ומה שניסינו לעשות, היה מגיע כיתה ח', לא היה מניח תפילין, לא היה מתפלל, הכל בקושי ידע לקרוא עברית. כבר 5 שנים היה במוסד אחר שרק קידמו אותו כיתות, אבל הוא לא למד כלום. וראיתי שההורים גם היו בעייתים. אז בסדר, ניסינו, עבדנו בכיוון הזה, מאוד חיובי, אופטימי, לראות את החיובי שבילד, לעבוד איתו. בסוף עבדנו, הכנסנו אותו לתיכון, הוא אף מהתיכון הזה, עבר לתיכון אחר. סיפורים. כשנפרדתי ממנו, באתי ארצה, נתת לו סידור, וכתבתי הקדשה בסידור, כמה הוא אדם טוב וכמה אנחנו רואים בו טוב, ובסוף ההקדשה רשמת לו את הכתובת במספר טלפון שלי בארץ. לפני כמה חודשים אני מקבל צלצול ממנו. זה סיפור לפני אולי 8-10 שנים, אולי יותר, כי זה היה לפני שעליתי ארצה, אז לא יודע, אולי לפני 15 שנה. אני מקבל ממנו טלפון, הוא שמר את הסידור, שמר את ההקדשה, זה היה לו חשוב, ועכשיו הוא נשוי ורוצה לבוא ארצה. אם אני הייתי צריך לאמר האם הוא ישמור תורה ומצוות, איפה הוא ינחת, לא הייתי שם על זה הרבה כסף שהוא יישאר בדרך. כבר אז היינו במצב שהוא היה אוטוטוט בכלא. ובסוף, דווקא המרים, אתה לא יודע לאן מי יגיעו. לעומת זאת, היה לו חבר בכיתה שהיה מאוד מוצלח, ממש למדן רציני והכל. ולפני 3 שנים ראיתי בחדשות שהוא התאבד. קפץ מאחד מהבניינים הגבוהים בארצות הברית, התאבד. לך תדע. לפעמים דווקא הגרעין אמר, מחנך תמיד צריך דעת, אתה לא יודע לאן כל גרעין יתפתח. אתה לא יודע. ודווקא אחד שמקשה עליך עכשיו, יכול להיות שבעתיד, הוא זה שיצמח וייתן פרי טוב. ובזה מה שאמרנו, שאחד מהקשיים בחינוך, זה שההורה לחוץ לראות תוצאות עכשיו. והתפקיד של המחנך הרבה פעמים זה להרגיע את ההורה. תן לו זמן. יש שלבים בחינוך. ילד בן 2 מטבעו יענה לך לא. ילד בן 5 עובר שלב שהוא גונב. כל ילד יש לו את השלבים הזה נורמלי לילדים. המחנך צריך להסתכל לטווח רחוק ולדעת שגם הוא מר עכשיו, אבל יש לו פוטנציאל לטוב בעתיד. ההסתכלות בעין טובה. מרים הם בחניתתם, זה סך הכל כי עוד לא בשל, ומלאים אסיס בגדלותם. אין מידה וטבע רעה בהחלט בילד מישראל. אין כזה דבר, משהו שהוא רע בהחלט. כבר הורונו קדושי ישראל, מרן הבעל שם טוב ותלמידיו אחריו, זכר צדיקים לברכה. רק שצריכים לדעת איך להשתמש בהם ולגדלם, כפי שאנחנו יודעים מהגמרא בשבת. יש תכונות. צריך לדעת איך להשתמש בתכונות. ונתנו דוגמאות בפעמים הקודמות. התכונות זה לא תכונות רעות. זה תכונות שצריך לדעת לנתב לדברים טובים. למשל, אם יש לפניו תלמיד במידת עקשנות שהיא רעה, וסובל המלמד ממנו הרבה, כן? יתבונן, והיה כאשר יתגדל ויקבל עול תורה ועבודת השם, כמה תהיה כל עבודתו בעקשנות ובמסירות נפש? לא קל ולא הפך פח יהיה, מכיוון שאיש ישראל, כפי שקבעו רבותינו זיכרונם לברכה, הוא רק אם מעמיד דברים כחומה. בן אדם צריך לדעת להתעקש ולא לוותר על התורה והמצוות. ובכל ענייני היהדות יהיה חזק כחומה בצורה. אבל זה אם אנחנו נדע לקחת את התכונה הזו ולהשתמש בה לטובה. הרן, בדרשות הרן, אומר את אותו עיקרון על שבט שמעון. בפרשה שלנו שבט שמעון הרי יש לו נפילה שנייה, נכון? שבט שמעון...
59, 22.
בפרשה שלנו, הנשיא, נשיא ואת אבל השימוני, הלך עם כוסבי בצור, נכון? זמרי בן סלום. אז הר"ן מסביר שכשיעקב אמר החלקם ביעקב והחיצם בישראל, העניין היה שהתכונה, תכונת העקשנות, תכונת הכעס, התכונות של שמעון הן תכונות שנצרכים לעם ישראל. רק שאם יש לך קבוצה של כעסנים גם יחד, אז זה מחזק תכונה רעה. אבל אם יש לך כמה כעסנים בכל יישוב, זה חשוב. אם כל אחד יהיה וטרן, אז יומסו אותם. צריך קצת פלפל בכל מקום. התלמיד שיש לו תכונות שברגע זה הם קשים, צריך לדעת, זה לא אומר שהוא אדם רע. יש לו תכונות שצריך לנתב, יכול להיות שהוא דווקא יהיה החזק. לוולדלר יש סיפור על זלוטה, אני לא זוכר משהו זלוטה, על תלמיד שבאמת היה הכי גרוע בכיתה, אבל כשהגיע הזמן של השואה, הוא זה שכל הזמן פניח איך לתחמן את הנאצים ואיך להציל יהודים, ובסוף נפח להיות מנהיג של היהודים במחנה ריכוז. אותו תלמיד שבהתחלה חשבו שאין לו שום סיכוי, אין לו שום עתיד. וזה סיפורים מעשים בכל יום. אם רק לא הורגים את הילד, והרבה פעמים התפקיד של ההורה זה לדאוג לכך שהמחנכים לא יערסו אותו. לפעמים ילד שבאמת יש לו תכונות שהם קשים למחנך, אז אנחנו רואים פה את העיקרון איך לעבוד עם הילד הזה, אבל צריך גם לשים עין שלא ירסו את הילד במערכות, במערכת החינוך, שבאמת קשה לה להתמודד עם ילד כזה. זה מה שדיברנו קודם, שהעקרונות שלו הם עקרונות שכל אחד מאיתנו צריך לנסות ליישם, אבל צריך לדעת שהמערכות מאוד קשה להם ליישם דבר כזה. כשיש לך כיתה עם 35 ילדים ויש לך בית ספר ואתה צריך לעשות כללים של הבית ספר, הרבה פעמים אתה לא יכול להתחשב ביחיד.
בסוגים של ילד כזה יבלה בחוץ, יותר משהו בכלל.
או, אז צריך לדעת איך לעזור לי ילד כזה. לפעמים שווה לעבוד עם המחנך, לעבוד עם המורה.
אני עשיתי שם שעות
נוספות. אני יודע שאצלנו היו תלמידים שלא היו מסוגלים לשבת בכיתה. אז מה שהיו עושים, זה היו ממנים אותם החיים לחלק דפים בין הכיתות, כשהמנהל היה צריך לחלק מסרים או לחלק כל מיני דברים. אז תמיד היו שולחים אותם לכל מיני משימות. הם למדו פחות, אבל במקום שהוא יישב בכיתה ולא יהיה לו סבלנות והוא יציק לכולם, היו שולחים אותם לשליחויות, לעזור כל מיני דברים. לפעמים הרבי היה שם לב שהתלמיד לא מצליח להתרכז, היה כותב פתק למנהל, שלום מה שלומך, ואומר לי, ילד, יש לי מסר מאוד חשוב, בבקשה תביא את זה למנהל. והמנהל היה מבין שהוא סך הכל ראה שבמקום שהילד יפריע בכיתה, הוא שולח אותו בשליחות חשובה מאוד למנהל עם איזשהו פתק, והיה שולח פתק חזרה לרבי, שלומי טוב, תודה ששלחת אותו. הילד לא הפריע בכיתה, היה לו את ההפסקה, אוקיי, זה מחנך דגול, זה מחנך שמבין ומנהל שיודע לעבוד עם ילד כזה. אתם לא יכולים לבנות הכה שבבתי ספר יהיה לכם את זה. אז כהורים אנחנו צריכים גם לשים עין, שהוא אומר לנו את המסר, איך אנחנו צריכים לעזור לפתח את זה בילד. לצערנו, לא תמיד הבית ספר מסוגל לעשות את זה, אז צריך לשים עין שלא יהרגו אותו. ולכן, אם יראה המלמד או האב תלמיד במידת הכעס, הן אמת שהנער המשתמש אתה במידת כעסו, רעד מאוד, אבל האם בשביל זה יכולים להחליט עליו לומר כי שורש פורה ראש ולא ענה בו וכי גרוע הוא בטיבו? האם לא נשחק אנו על שוטה ששמר את תהילת האתרוג וחטף לאכול זרע גרעין או בוסר ממנו ויצעק ויולל עליו למור פרימר והרסי הוא האתרוג? הלא כולנו נשחק עליו ונאמר לו אמתן כאשר יתפשל הפרי בגומרו ואז תבחח כמה מתוק הוא. אז אותו דבר הילד, איך אתה דן אותו כשהוא עדיין בוסר? מה, עוד לא התפתח. אז בשלב הזה הוא עדיין מר, בסדר. זה העיקרון שדיברנו בפעם הראשונה, שבשביל זה אתה בבית ספר, ללמוד, בשביל זה אתה ילד, בשביל זה אנחנו פה, להתקדם, להתפתח. מה, אם הילד הוא טוב מטיבו, אז יש בעיה. היה לנו אחד מהילדים שכל הזמן היה ממושמע. כמו שהיינו אומרים, הוא היה שומע בקולנו. אז התקשרנו למחנכים להתייעץ איתם. מה עושים עם ילד כזה? זה לאו דווקא בריא. מי אמר שזה טוב לו? ומה עם השלבים של התנגדות? מה עם השלבים שהוא כן צריך לומר לא ולמרר לנו קצת את החיים? לא, לא. מה? זה תלוי בילד. צריך להבין את אופי הילד ולראות. אבל צריך להבין שלמרות שזה יותר קל להורים, זה לא אומר שזה מצב טוב. הילד צריך להיות בריא. חלק מלהיות בריא זה לנסות לראות כמה הוא יכול להזיז את הגבולות. זה בריא, זה קשה להורה, אבל זה בריא. אז צריך לראות מאיפה זה נובע, האם זה נובע מחוסר ביטחון עצמי, האם זה נובע שאין לו מספיק חום שיהיה לו את הביטחון עצמי לנסות. צריך לראות כל מקרה לגופו, מה עושים לעזור לילד. אבל צריך להבין שלמרות שזה קל, זה לא טוב, או לא בהכרח טוב, על פי רוב זה לא טוב. ההפך, הילד צריך לעבור שלבים מסוימים. היה פעם אחד מגדולי הדור שהיה גאון, בצעירותו כבר הוא התפלפל עם גדולי עולם. הוא פעם דיבר עם רב אשר שכטר ואמר לו שהוא מצטער, הוא מרגיש עכשיו כשהוא בן 60, 70, 80 שיש לו כזה רצון ללכת לשחק כדור בסיס, ללכת לשחק עם הילדים. הוא מרגיש בנפשו שהוא לא הוציא את הנערותו, הוא לא עשה את המעשה קונדס נערותו, וכל החיים יש לו איזושהי תחושה שהוא לא מספיק בריא בנפשו בגלל זה. זה חשוב, ילד צריך לעבור את השלבים האלה, זה גם חשוב.
אין בייסבול לקשישים?
מה?
הוא רוצה בייסבול לזה?
כן, הוא לא הלך לעשות את זה, אבל הוא הרגיש את הפגם בנפשו. הוא הרגיש שזה שהוא לא עשה את זה בצעירותו, זה היה לו פגם.
פגם אפשר לקרוא לזה?
הוא הרגיש לא שלם בנפשו, הוא הרגיש שיש לו כל מיני תחושות שלא אמורים להיות לו בגיל שלו. האם יכולים לשער מראש את גודל התועלת אשר יכול המנהל והמחנך להוציא מתוך רעת כעס הכעסן הקטן, כאשר יחדור אל קרבו ויקרבהו וילהיב את ליבו ונפשו שיהיו מסורים לשם? הרי לאש של מעלה יתהפך כעסו, כל מעשה עבודה אשר יעשה כגח לאש יתלהבו, וכל דיבוריו אשר ידבר לשם בתורה ובתפילה בכל חוצב להבות אש ירם. עכשיו, שאלה היא איך עושים את זה? אנחנו קוראים פה תיאוריה. איך עושים את זה? אז צריך להבין, אנחנו נראה בהמשך, אבל מה מושך את האדם לעשות פעולות? על פי רוב, מה שאנחנו עושים נובע מזה שיש לנו תחושה טובה. או שיש לנו תחושה טובה כי אנחנו רואים ערך במה שאנחנו עושים, או שיש לנו תחושה טובה כי אחרים רואים ערך במה שאנחנו עושים, או שיש לנו תחושה טובה כי אנחנו מצליחים במה שאנחנו עושים, או שיש איזשהו תענוג. אבל האדם על פי רוב פועל לפי התחושות שלו. אז אם יש לנו ילד שהוא כעסן, ואנחנו נמנה אותו, שמע, אתה תהיה אחראי שבסוף היום נסדר את כל הצעצועים. אז עכשיו פתאום אני אומר לו, קח את הקפדנות שלך ותקפיד על, וזה יכול להיות כיוון שהוא עכשיו יצליח בו. אני אומר לו, קח את הקפדנות שלך ובוא תוודא שהציציות של כולם, אתה כל ערב שבת תבדוק את הציציות, תספור את החוליות בציציות, את הקשרים, ותספור את הציציות. אתה נותן לו תפקידים, לא תמיד תפקידים שנצרכים, אבל תפקידים שמבחינתו הוא ירגיש שזה הכיוון שלו. אני נותן דוגמאות מצחיקות, אבל בכל מקרה צריך לחשוב מה אני יכול לתת לו שהוא מצידו ירגיש שהוא מצליח. הוא צריך להרגיש מוצלח. אז אני צריך למצוא את הכיוונים בחיים שלו שיתנו לו את התחושה הזו. הרבה פעמים המפתח הוא להחמיא. לומר לו, כמה אתה לומד טוב, כמה אתה מדייק בלימוד. מה שזה לא יהיה שאנחנו מנסים לפתח, אנחנו צריכים לדעת שהמפתח הוא לא בהיגיון, הוא בתחושה. אתה יכול אולי לבנות אצל ילד הבנה והערכה שמה שהוא עושה זה הכי חשוב. אני התפעלתי כהכנה ללג בעומר, אז המחנך בחדר אמר להם, חבר'ה, אתם תלכו וכולם ישתתפו במדורות, אבל שתדעו שהלימוד תורה שלכם הרבה יותר חשוב מכל מה שכולם יעשו שם במדורות, אז אני ממליץ שתנסו להגיע לישון בשעה שעוד תוכלו ללמוד למחרת. אמרתי בצורה עדינה. אז הילד בא הביתה ואומר לי, אנחנו הולכים למדורה, נכון? אבל הלימוד תורה שלי יותר חשוב, אז אני מקווה, הרבי המליץ שנגיע בזמן. בצורה חיובית. הסביר להם כמה הלימוד תורה שלהם חשוב. יש קבוצות של אמירת תהילים בשבת. כן, ילדים מתקבצים יחד, לפעמים בנות עם בת יותר מבוגרת, או בנים עם מישהו שמלווה אותם. יש אמירת תהילים שבת, וכללית נהוג פה בארץ, שבסוף אמירת תהילים נותנים איזשהו ממתק. אז יש מדריכה שלפני אמירת תהילים, היא אומרת לבנות כמה הממתק שהיא הולכת לתת להם, כמה זה ממתק טעים. אז אולי היא תשיג את האפקט שעכשיו הם יאמרו תהילים בהתלהבות, כי כל אחד רוצה את הממתק. אבל ההצלחה שלה היא לא בעצם הצלחה. מדריכה אחרת, שלפני האמירת טילים, מסבירה לילדים, תדעו, הטילים שלכם זה דבר שמניע שמיים וארץ. כל הגמרות החשובות שבאנם לומד, דוד המלך התפלל שזה יהיה לזה זכויות כמו לימוד תורה הכי גדול. וזה מציל יהודים בכל העולם. והטילים שלכם פה, עכשיו, בשבת אחר הצהריים, זה מה שיציל את עם ישראל. אתם, חוץ מזה, בגלל הערכה, בסוף עוד ניתן לכל אחד ממתק. האפקט שלה יחזיק. היה פעם ילד ממרכז ארצות הברית, לא ידע הרבה על יהדות. הלך לבקר את הרבי מסאטמר. אז הרבי מסאטמר הבין מול מי הוא עומד. אז שלא כדרך רבס, הוא ביקש מזלג. היו לו מזלג. לקח חתיכת תפוח עם מזלג, כללית נותנים ביד. הרבי לוקח ביד, נותן ביד. אבל הוא ראה ילד שלא ראוי לתת לו ביד, אז הוא ביקש שיביאו לו מזלג. לקח חתיכת תפוח ומזלג ונתן לילד. ואמר לו, עכשיו, אני רוצה שאתה תברך ברכה, אבל לפני שאתה מברך ברכה, אני רוצה להסביר לך מה הולך לקרוא כשאתה מברך את הברכה שלך. בשמיים, עכשיו, יש במדרש בשמיים, איפה שדוד המלך הוא הראש ישיבה, והקדוש ברוך הוא יושב בראש השולחן, מעביר שיעור, וכולם לומדים יחד, וכשאני נותן לך את התפוח הזה ליד, ואתה הולך לברך, אתה יודע מה הולך לקרוא? באמצע הלימוד שם בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, כולם יושבים בשקט, משה רבינו, דוד המלך, כולם פתאום משתתקים, מפסיקים את הלימוד, והקדוש ברוך הוא אומר, חיים כיף, שם למטה, עושה ברכה, בואו נקשיב רגע, נענה אמן. אתה תעשה את הברכה, וכל הבית מדרש בשמיים, מקשיב, כולם הולכים לענות אמן לברכה שלך. עכשיו בוא תברך. עכשיו, הילד אחר כך, כל ברכה שלו, נו, הקדוש ברוך הוא עוצר את דוד המלך, מלמוד תורה בשמיים, בשביל הברכה שלי. אז המפתח פה, העיקרון אנחנו מבינים. אבל צריך למצוא את הדרכים לחדור לליבו. איך אני מלהיב את ליבו? איך אני מראה לו שמה שהוא עושה זה חשוב? איך אני מראה לו שהוא מצליח? אלה הכיוונים שדרכם אני אחבר אותו לכיוונים החיובים. הכיוון אמרנו, לחבר אותו לחיובי, לראות את החיובי, לראות את הפוטנציאל החיובי. הלמייסה, הלמייסה זה להבין לנפשו ולדעת איך לעזור לו להתחבר לזה. וכבר כתב הרב בעל התניא, זכרונו לברכה בסידורו בפירוש כי גוונה התפילה מהזוהר הנאמרת אחרי קבלת שבת וזה לשונו. החמימות שבכעס שמסתעף מן החמימות שבלב וכל האדם הרתחן בטבעו עלול טבע לבבו להתלהבות ברשפי אש התשוקה. בעצם אותו כוח שכעס יכול להיות התלהבות בעבודת השם. זה התלהבות. אז צריך לדעת לנתב את ההתלהבות. הרי מכל שכן, כאשר ימצא איש כזה בקרב גופו ונפשו, איזה שמץ וחתם, כשבן אדם פתאום שם לב שהוא לא בסדר, כמה כעס וחימה יתמלא? אם הוא אדם שמתלהב, אז הוא יתלהב לתקן את עצמו. את יצרו הטוב ירגיז, ואת הרע מקרבו ישליך, אף ישמיד. ואם את זולתו ייסר ואת אחרים על פניהם יוכיח, לא יזלזל ולא יחרף, דיבורים רק פשוטים ידבר. אבל דיבורים אשר כיורה קולחת או כיורה קולחת ירותחו, וכים זועף מקרבו ישטופו, וגם מנשמת זולתו כל חולי וחתם ימאסו ויעקרו. אם נדע לנתב את זה, אז הוא לא ישתמש בכעס לפגוע באחרים. הוא ישמש בזה לדעת לדייק ולהפיק את הדברים הנכונים גם מעצמו וגם מאחרים. זה ניתוב. את העיקרון הזה אנחנו יודעים מהגמרא בשבת, נכון? יש אדם שנולד במאדים, בן אדם יש לו טבע לשפוך דמים, אז שיהיה מועד, שיהיה שוחד, שיהיה מקיז דם, שיהיה רופא. כל אדם, הטבע הוא לא המחייב, זה העיקרון של הרמב״ם בשמונה פרקים. אנחנו אומרים, אין אדם שמחויב לחתור. יש אדם שיש לו נטיות, אם ננתב את הנטיות האלה למעשים טובים, אז הוא לא מחויב לחתור. כן, זה העיקרון של הרמב״ם בשמונה פרקים. ועל זה ידווה ליבנו ותסמר שערות ראשינו. בירותינו את הדור הצעיר, איך יצא נתכפר, מלשון כופרין, ודעותיו דעות של כפירה רחמנא ליצלן. אין בו לא אמונה, לא עירה ולא תורה, שונאים הם את השם יוצרם ואת ישראל עבדיו. נשמע מוכר? הבעיה הייתה. מנהלי וראשי הישיבות הנמצאים בראשם, ברובם בתוך ישיבותיהם תלמידיהם, אשר צערנו רק בחורי חמד נגד עיניהם, מתנחמים למור, הן אמת שיש אתה הרבה חופשים. הראשי הישיבה מסתכלים על התלמידים המצליחים מבפנים. הם אומרים, כן, אני יודע שיש הרבה נושרים. אבל לא אלמן ישראל, מה הבעיה? אבל אצלי יש לי את המצוינים שלי. גם בני ציון המצוינים בהלכה ועם השם לבבם נמצאים. הם מתנחמים בזה שיש להם את השיעור שלהם, שיש להם את החבר'ה שלהם. מה עם כל אלה שלא הגיעו לבית מדרש? אבל יושיטו נא אלה את ראשם חוץ מ-400 של ישיבותיהם, ויראו נא את ההמון הגדול החופשים רחמנא ליצלן. חופשי בלשון חז"ל זה לשון חופשי מהמצוות, זה לא לשון חיובי. צור נתמלאה מחורבנה של ירושלים, זה לשון חז"ל. צור זה האי שהתעשרה מזה שעברו דרכה מחריבי ירושלים. בתי המדרש היו מלאים לומדי תורה נתרוקנו, ותחתם נתמלאו אגודות וחבורות אשר מטרתם כפירה ומיוסה של תורה רחמנא ליצלן. אף בעלי המלאכה והסוחרים אשר מלפנים, אף אם לא היו לומדי תורה, מכל מקום יהודים נאמנים היו. ועכשיו כבני הנוער כפרו, נדו ונפלו לבאר שחת רחמנא ליצלן. והאם נסתפק בקומץ התלמידים אשר בישיבותינו בלבד? מה בן אדם יכול להתנחם? אצלי לומדים תורה ולשכוח ממה הולך חוץ לישיבה? האם זהו עם ישראל כולו? והאם גם בתלמידי ישיבותינו כבר פתוחים אנו? והאם בהם כבר עשינו את אשר עלינו לעשות? מה, אתה יכול להיות פתוח שגם בישיבה שלך לא יצאו ממנה נושרים? הן אמת שהתלמידים שכבר הגיעו לכיתות הגבוהות, ובפרט אותם שכבר הגיעו להוראה ואת קריסה מילוב תורה ועבודה, והם כבר פתוחים אנו יותר בעזרת השם שישארו בהיכל קודשו ועבודת הקודש? אבל האם כולם יגיעו לכיתות הגבוהות? כמה מן התלמידים אשר בכיתות הנמוכות אי אפשר להם להמשיך לימודיהם הלאה? ויוצאים ברצון או באונס למסחר או למלאכה, כמו שאמר מדרש, 1,000 נכנסים לתלמוד, יוצא אחד מהם להוראה. ובמנו פתוחים של מחרתם, של מחרת בעוזבם את הישיבה, או לאחר זמן קצר, לא יתפקו ולא יחללו את השבת חס ושלום. כאשר עינינו בעווננו כבר ראו, שהרבה ברגע שהם עוזבים את הישיבה, אז המצב נהיה לא טוב. ולמה זה לא נתקס היצעה גם להם בעודם אצלנו? הרי זה כל העיקרון שלו, שהמחנך צריך להפריח ולתת כלים שהנער ימשיך בדרכו בעבודת השם. הלא כל הנוער אשר מתפקר בידינו נמצא בנערותו, כולם מתחילים אצלנו ובחדרינו נתגדל. ולמה זה נעזבהו מבלי קשור אותו ואת נפשו על השם מול תורתו וילדותו, והתקיים גם עד את זקנתו? צריך לדעת לקשר אותו. אם אנחנו נקשר אותו בדרכו, חנוך לנער על פי דרכו, הוא ימשיך בה. ופה אנחנו נמשיך בעזרת שם שבוע הבא. אני רוצה לסיים עם נקודה מהנציב. הגר"א כותב במשלי שלכל אדם יש דרך בעבודת השם. עבודת השם זה לא מסלול אחד שכולם צריכים להתקבץ לאותו מסלול, אלא כל אדם עם הכוחות שלו והנטיות שלו יש לו את דרכו בעבודת השם. אומר הגר"א שבימי הנביאים אדם היה בא לנביא, והנביא מכוח נבואתו הבין לנפשו, והיה עוזר לאדם לתכנן את עבודתו. היה אומר לו, שמע, לפי טיבך, לפי הכוחות שלך, הדרך שלך בעבודת השם צריכה להיות כך וכך וכך. בוא נמשיך את המחשבה. מה קרה בחובן בית ראשון? אני לא יודע מה זה המילה תיקון.
תפקיד שלו.
הדרך שלו בעבודת השם. לכל אחד יש את דרכו. מה שמתאים לאחד זה לא מתאים לשני. כולנו צריכים ללמוד תורה, כולנו צריכים לקיים תרי"ג מצוות. אבל כל אחד עם הכוחות שלו. אחד יכול להיות חזן, השני לא יכול להיות חזן, אבל לא יכול לבנות בית הכנסת. השלישי יכול להיות חזק בהכנסת אורחים. לכולנו יש תרי"ג מצוות, אבל לכל אחד יש את הדברים שהוא יכול לחזק. אדם שחי בדירה של חדר אחד עם 8 ילדים, אתה לא יכול לצפות ממנו שהוא יכניס אורחים. קצת מוגבל. לעומת זאת, יכול להיות שיש כיוונים אחרים שהוא כן יכול להשפיע, יכול להיות שהוא יכול להעביר שיעור בבית כנסת. כל אחד יש לו את דרכו. כשנחרב בית ראשון, פסקה נבואה, נכון? אז מה קורה? מי אומר לנו מהי הדרך שלנו בעבודת השם? אומר הנציב בהקדמה לבראשית שהשנאת חינם של בית שני הייתה שאחד הסתכל על השני ואמר, אתה לא עובד כמוני את השם, אתה אפיקורס, אתה לא בסדר. הפסיקו לכבד את הדרכים השונות. הוא אומר, למה האבות נקראו ישרים? כי האבות היו מסוגלים להבין שיש הרבה דרכים בעבודת השם ולכבד אחרים מעבודת השם. אנחנו חושבים שאדם ישר הוא מרובע. זה הכיוון, זה הדרך, זה האמת, זה היושר. לא, אבות נקראו ישרים דווקא כי הם היו מסוגלים לקבל אחרים שעבדו את השם בצורה לא זהה לדרך שלהם.
כן, כולנו מסכימים, שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. אחרי היסודות, אבל יש הרבה נתיבים, לכל אחד יש את הנתיב שלו. אבל בבית שני, כבר לא היה לנו את הנביא, כמו שמסביר הגר"א. אז אנחנו מגיעים ממצב שקשה לכבד אחרים שהם לא בדרך שלי, כי הדרך שלי ברור שהיא הדרך לעבודת השם. לא יודע מה הוא עושה, אבל אני עובד את השם. אז אנחנו, אם ניקח את המחשבות האלה של הנציב והגרה, שיש הרבה דרכים לעבודת השם, צריך דעת לכבד אותם, אז ניקח יחד עם זה את הרעיונות שאנחנו רואים אצל הרבי מפייסצ'נה, שבעצם גם עם הילד שלנו אנחנו צריכים את זה. כשאנחנו עוסקים עם החניך או עם הילד, צריך להבין מה זה דרכו בעבודת השם. מאוד קל לנו לתת את אותו נאום 10 פעמים לכל הילדים. כל שנה אני אעביר את אותו שיעור, כי זה הכל נובע ממי אני. אז מאוד קל לי להעביר את אותו שיעור לכולם, כי זה אני, אבל זה לא התפקיד של המחנך. התפקיד של המחנך זה להבין אותו. לנו אין נבואה, אבל עדיין אנחנו צריכים להכיר בכך שלכל אחד יש את דרכו, והתפקיד שלנו זה לעזור לו להגיע לדרך הזו, ואז גם כי יסכין לו אסור ממנה. והנקודה האחרונה שהוא אמר פה היא נקודה מחרידה. הוא בעצם אומר שגם כשהילד קטן, אם אתה עושה את העבודה בצורה נכונה, אתה כבר שם אותו על דרך שהוא לא יסור ממנה. הייתי חושב, נו, זה 15, 17. הוא אומר, לא, גם אם הוא יעזוב את החדר, אם אתה עשית את זה טוב, הוא יישאר באותה דרך. טוב, שאני אסכם.
מה עשית טוב בדיוק?